טוב, שלום לכולם וערב טוב. לפני שבועיים נפגשנו לראשונה במסגרת הזו וקצת דיברנו על ריהל ועל הרמב״ם, על השווה והשונה שביניהם, ולכאורה היינו צריכים להתחיל מתחילת הספר בשבוע שעבר, אבל בגלל שזה היה ליל יום הזיכרון אז דיברנו על גאולה במשנת ריהל והרמב״ם, והיות וכבר נכנסנו לעניין אז אמרנו שנעסוק היום במעלתה של ארץ ישראל. אנחנו היינו צריכים להכין, כן, הלימוד המשותף הוא מתבסס על הכנה מקדימה. מי שלא יכול להגיע מכל סיבה שהיא, אז חברנו דן עמיאל משתדל לעלות את ההקלטה לאתר נצח ישראל ואפשר לשמוע את זה שם. על כל פנים אמרנו שהיום נעסוק בנושא ארץ ישראל, והיינו אמורים להכין מעמוד קוף נונחת, לא, מקוף נונחת אני חושב, אם אני לא טועה, ועד קוף סמך זן, נכון? אבל לא נורא, גם מי שלא הכין, לא נורא. טוב, כדי להבין איך רבי יהודה הלוי מתייחס למעלתה וסגולתה של ארץ ישראל, אני רוצה להביא דוגמה דווקא מהצורה שבה הוא מסביר את מעלתו של עם ישראל, למרות שזה עוד לא למדנו. החבר אומר למלך כוזר שאנחנו רואים בטבע הדרגה, יש דומם, מעליו הצומח, חי ומדבר, שזה האדם, היכולות המיוחדות של האדם וערכו המיוחד בא לידי ביטוי לנפש חיה, לרוח ממללה, זה המדבר. ועל זה יסכים כל מדען, רואים את זה, זה דבר אמפירי שאפשר לבדוק אותו. הכוזרי מוסיף ואומר, החבר מוסיף ואומר לכוזרי שכמו שיש הדרגה בטבע, יש גם הדרגה, כן, כמו שיש הדרגה פיזית, יש גם הדרגה מטאפיזית, היינו, יש הדרגה רוחנית. זה נכון שזה לא דבר אמפירי, אתה לא יכול למדוד את זה במעבדה, אבל זה קיים. ולמשל אומר הכוזרי שכמו שיש דצחם, דומם, צומח, חי ומדבר, יש גם מעלת ישראל, יש מעלת יהודי שהיא מעל למעלת הגוי. כלומר בעצם ריהל משליך מהטבע על מה שמעבר לטבע, מהחוקיות שבטבע, נניח שהוא היררכי, שהוא מודרג, שהוא מתפתח, כך גם לחוקיות שמעל הטבע, למטאפיזיקה. עכשיו אותו דבר גם לגבי ארץ ישראל, אנחנו נראה שריהל אומר שכמו שאתה תסכים איתי שלכל ארץ יש את הטבע שלה, זו טובה לתמרים, זו טובה לגפנים, ופה מזג האוויר הוא כך ושם הוא אחר, ופה יש מחצבים כאלה ושם מחצבים אחרים, אז כמו שמבחינה טבעית העולם הוא מגוון ולכל מקום יש את הסגולות שלו ואת האופי המיוחד לו, אז שוב רבי יהודה הלוי משליך את זה גם למטאפיזיקה ואומר גם מבחינה רוחנית יש איזה, כמו שיש מטען גנטי רוחני לאנשים ולעמים, כך גם יש מטען גנטי רוחני לארצות ולמקומות, וזה עניינה של ארץ ישראל. אחרי שהבנו את זה נתחיל ונראה את הדברים בפנים. נקרא בעמוד קוף נ"ח, ושם סגולת נוח, כלומר רבי יהודה, שוב לא למדנו את זה, אבל רבי יהודה הלוי ידבר על כך שמאדם ועד לאברהם אבינו בכל דור היה אדם אחד לפחות שהוא סגולה, והוא היחיד שנזכר בתורה, הוא הגרעין או הקליפה וכל, או הפרי, וכל השאר היו הקליפה, הוא בעצם נבחר. ומאברהם חלה איזו תמורה חשובה שמתחילה כאן משפחה ועם ולא רק יחידים שהם סגולה. ושם סגולת נוח, לפי שהוא יורש האקלימים הממוזגים אשר אמצעיתם וחמדתם ארץ ישראל. אקלים בלשון ימי הביניים זה חבל ארץ, יבשת. אומרים מזג אוויר אקלים כי לכל אקלים יש את האקלים שלו, אבל בעצם יש שבעה אקלימים, לפי אריסטו יש שבע רצועות רוחב בעולם. אז הראיה ששם הוא סגולת נוח זה העובדה שיפת ירש את הצפון, אירופה, וחם ירש את הדרום, אפריקה, ואילו את המזרח התיכון, את ארץ ישראל, ירש שם. אז אני לא יודע אם זו סיבה או שזו ראיה לכך שהוא סגולת נוח, כי הוא ירש את ארץ הסגולה. כן, ושם סגולת נוח, לפי שהוא יורש האקלימים הממוזגים, הממוצעים, לא חם ולא קר, אשר אמצעיתם וחמדתם, כן, אמצע, אמצע, ובאמת ארץ ישראל היא גשר בין יבשות, בין אפריקה ואסיה ואירופה, ארץ ישראל, ארץ הנבואה, ויצא יפת אל הצפון וחם אל הדרום, וסגולת אברהם מכל בניו יצחק, וכבר הרחיק כל בניו מן הארץ הזאת המיוחדת, ולבני הפילגשים אשר אל אברהם נתן אברהם מתנות וישלחם, כדי ליחדה ליצחק, שלא תהיה מריבה אחרי מותו, שזה ברור שהארץ הזו היא ליצחק. יצחק הסגולה והארץ הסגולה היא לו. וסגולת יצחק יעקב, ונדחה אחיו עשיו מפני שזכה יעקב בארץ ההיא, ובני יעקב כולם סגולה, פה כבר יש משהו מיוחד שלא היה עד היום, כולם היו ראויים לעניין האלוהי. אמרנו שהעניין האלוהי זה השראת השכינה, השגחה הייחודית, והיה להם המקום ההוא המיוחד בעניין האלוהי. כן, יש פה משפחה גרעינית שכולם סגולה, ראויים לחול העניין האלוהי, ויש את ארץ ישראל שהיא ראויה להחלת העניין האלוהי, וזוהי התחלת חול העניין האלוהי בקהל. פה עוברים מהשגחה פרטית להשגחה כללית. והשגחת השם הייתה לשומרם ולהרבותם ולגדלם במצרים, כאשר, כלומר, כאשר היה רעב בכנען והם היו צריכים לרדת למצרים, אז השגחת השם עליהם הייתה שהוא שלח את יוסף לפניהם והושיב אותם בארץ גושן ומיטב הארץ וארץ רמסס, כאשר יגודל לאילן אשר עיקרו טוב, שהשורש שלו הוא טוב, עד שהוציא פרי שלם דומה לפרי הראשון אשר ניטע ממנו. רצוני לומר אברהם ויצחק ויעקב ויוסף ואחיו. כלומר, לפעמים אתה גם יכול לגדל אילן שלא במקום גידולו הטבעי, ואפילו לגדל עד שתחזיר אותו למטעתו הראשונה, שזו ארץ ישראל. וכן בקטע הבא, וראה איך נעשה העניין האלוהי הקשור באברהם, ואחר כך בקהל סגולתו בבני יעקב ובארץ הקדושה, אותו עניין אלוהי מנהל את הדבר מדרגה אחר מדרגה, ושומר את הזרע כדי שלא יידח ממנו נידח. כלומר, אפילו בגלות מצרים הייתה עלינו השגחת השם, ומניחם בשמור שבמקומות והטוב והפורה שבהם, כן, במיטב הארץ, ארץ רמסס, כגן השם כארץ מצרים, ומרבה אותם הריבוי ההוא המופלא, פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, עד שמעתיקם ונוטעם באדמה המתאימה לסגולה. יבוא יום של תביאמו ותתאמו בער נחלתך, אבל עד אז השגחת השם הייתה עליהם גם במצרים. כותב הרב שילת, דימוי עם ישראל לאילן ממחיש את הצורך באדמה מתאימה לגידולו ולשמירת סגולותיו. כמו שיש ביולוגיה, יש גם ביולוגיה רוחנית. כמו שאילן צריך את האדמה המתאימה לו, גם עם ישראל צריך את הארץ המתאימה לו כדי להביא לידי ביטוי את תנובת פריו. והנה אני קורא ארבע שורות מסוף העמוד. לא יקשה לקבל שתתייחד ארץ מכל הארצות. למה אתה מתפלא על כך שארץ אחת היא מתאימה יותר לחול העניין האלוהי, או קדושה יותר מאשר ארץ אחרת? ואתה רואה מקומות שגדלים בהם צמחים מסוימים מבלעדי צמחים אחרים, ומחצבים מסוימים מבלעדי מחצבים אחרים, ובעלי חיים מסוימים מבלעדי בעלי חיים אחרים. יש גיוון, ולא כל הארצות שוות, ומתייחדים יושביו של מקום מסוים בצורות ובתכונות מבלעדי זולתם במיצוע מזג. אתה רואה שהם הם כהים והם הם בהירים והאלה ממוצעים, אתה רואה שהאקלים משפיע אפילו על הצורה החיצונית של הגזע שיושב שם. כי הנה לפי המזג, שוב, המזג זה איזון, בארץ ישראל היא המאוזנת ויושביה גם מאוזנים. כן, כתוב במשנה במסכת נגעים, אמר רבי ישמעאל, בני ישראל הרני כפרתם, הרני כפרתם, כמו שאומרים היום, כפרה עליך או פדייתק, איך היוצא בזה. כן, הוא אומר שהם הם לא שחורים ולא לבנים, לא כמו הקושי ולא כמו הגרמני, אלא כאשקרוע, כך כתוב, כאשקרוע זה עץ בוקס כזה, זה חום בהיר כזה. הנה לפי המזג תהיה שלמות הנפש וחסרונה. כן, היות שהעניין האלוהי הוא עניין שבטבע, טבע רוחני, העובר בירושה כמו תכונות נפשיות אחרות, כמו שיש גנים גופניים, יש גם גנים נפשיים. הרי הוא נוהג כמנהג טבע הדומם, הצומח, החי והמדבר. כשם שדרוש מקום מתאים להתפתחותו של מחצב מסוים או לגדילתו של צמח מסוים או בעל חיים מסוים, וכשם שיושבי אקלים פלוני נוטים למזג מסוים ולתכונות מסוימות, כך דרוש לעניין האלוהי, דהיינו להתפתחות רוחנית, מקום מתאים להופעתו. ואומר החבר לכוזרי, כך הרחם זה, ארץ כוזר, אמרנו שהיא בין הים השחור לים הכספי, בין טורקיה לרוסיה, אז היא ארץ הררית מאוד, כך הרחם זה שאתם אומרים שגדל בו הכרם, אתם משתבחים בקרמים שיש לכם בכזריה, אילו לא היו נוטעים בו הגפנים ועובדים העבודה הראויה להם, לא היה עושה ענבים. כלומר, אתה היום תמע למה ארץ ישראל היא חרבה ושוממה, לא מספיק הר טוב ואקלים מתאים לגדל גפנים, צריך לטעת גפנים. והתכונה המיוחדת הראשונה היא לעם אשר הם הסגולה והלב, כן, ישראל באומות כלב באיברים, כך אומר רבי יהודה הלוי, כמו שהזכרתי. ואחר כך יש לארץ בזה עזר עם המעשים והמצוות הכרוכים בה אשר הם כעבודה לכרם, אבל לא תצליח הסגולה הזאת לדבוק בעניין האלוהי בזולת המקום הזה. כלומר, כדי להצליח צריך קודם כל את האילן, שזה ישראל, הגפן, גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותטע, זה לקוח מתהילים מה שרבי יהודה הלוי פה אומר. אז קודם כל צריך את הגפן שאלו ישראל ולא משהו אחר, אחר כך צריך את ההר המתאים, את האקלים, את הגובה, את האדמה כזו וכזו, שזו ארץ ישראל. וחוץ מזה צריך תורה ומצוות, שזה העידור והדישון והשחייה, כל העבודה של הכרם, ואז תראה איזה פירות זה נותן. אז רק שילוב של שלושתם נותן את התנובה הרצויה.
זאת אומרת, מבחינה היסטורית,
כן,
אבל לא מבחינת האמת שהוא אומר לו בהכרה
בקונקרט, כן,
שזה מתחיל הקהל,
כן,
השלחת השם הייתה לשומרם ולערבותם לגדלם,
לא במקומם, דווקא לא במקומם, נכון,
זה לא מסתדר כל כך, אבל
נכון, אתה צודק. מגילת העצמאות מתחילה בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, התרבותית והדתית, משהו כזה פחות או יותר. זה שקר גמור, אני לא יודע איך חתמו חברי הכנסת הדתיים, הרב מימון והרב קלמן כהנה ועוד חשובים, איך חתמו על זה, זה שקר גמור. עם ישראל לא נולד בארץ ישראל. יש פה רצון של בן גוריון לתאר כאילו היינו איזה עמים כנענים שלאט לאט יצרו פה איזה תרבות משותפת וכו' וכו'. עם ישראל נוצר בקור הברזל במצרים, או יותר נכון, היום הזה נהיית לעם להשם אלוהיך, זה בסיני. כל המשפט הזה בא לעקוף את ברית סיני. זה פה חוכמה, אבל לא חוכמה להטיב של מי שניסח את זה. מה שהופך אותנו, רס"ג אומר, אין אומתנו אומה אלא בתורתה. אז אתה צודק יורם, אבל לא נוכל להיכנס לזה כעת, אלא כשנדבר על מתן תורה, למה באמת עם ישראל נוצר מתוך גלות כל כך קשה, למה היינו צריכים להיכנס למחנה ריכוז כדי להפוך להיות לעם, זו שאלה קשה שנדבר בה, יש לה תשובות.
יש כל מיני, כאילו
את
כל הגלויות, והדברים האלה, זה לא
האידיאל.
אבל
אתה
קשה לו,
הוא
מסתבר,
אתה שואל טוב. אני אוסיף על שאלתך שרוב ההיסטוריה שלנו לצערנו לא היינו בארץ, ואף על פי כן יכול להיות שמצרים באיזשהו מקום זה כמו חממה או מקום שאתה רוצה לתת איזה משהו מלאכותי לצמח, אבל זה לא סותר את זה שהגפן היא מתאימה להר הזה, כך אומר רבי יהודה הלוי. נטפל במה שאתה אומר, אולי כשנדבר על הגלות, אולי כשנדבר על התהוות עם ישראל וכו'. בסדר, אז זה פחות או יותר גישתו של רבי יהודה הלוי. נסכם אותה, מה גישתו של ריאל? ריאל יש לו תפיסה לגבי עם, סגולת עם ישראל וסגולת ארץ ישראל, זו דרגה בפני עצמה וזה טבע רוחני, לא טבע פיזי, אבל טבע רוחני. כמו שאתה רואה שיש דרגות בטבע הפיזי, לא כל ארץ דומה לחברתה ולא כל דרגה, לא הצומח כהרי החי וכיוצא בזה, כך גם בטבע הרוחני, הוא משליך מהטבע הפיזי אל הטבע הרוחני, אבל יש בארץ ישראל גם בדומם, גם בדומם, מכוח עצמה יש בה איזו ייחודיות, איזו סגולה, ושאתה מפגיש את הגפן עם ההר ועוד נותן זיבול וזה תורה ומצוות, אז תראה את הנבואה, תראה את העניין האלוהי השראת שכינה במקדש וכו' חל בארץ ישראל.
ארץ ישראל הוא מוסס כאילו דרגה בפני עצמה, כמו
נכון, נכון,
נכון.
גם בדומם יש דרגות. אבן בארץ ישראל אינה דומה לאבן במקום אחר. נכון? ככה זו שיטתו של ריהל. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, מי שקבע את חוקי הטבע כמו כוח הכבידה וכוח האנרציה וכיוצא בזה, הוא גם חוקק את החוקים הרוחניים. זה בדיוק אותה חוקיות, רק זה בפיזיקה וזה במטאפיזיקה. ואחרי שהקדוש ברוך הוא קבע סגולה עצמית לישראל וסגולה עצמית לארץ ישראל, אמר בוא נעשה שידוך, ייכנסו הסגולה, עם סגולה לארץ סגולה. ואז כן, סגולה זה אוצר יקר, אוצר נדיר. זו הגישה של הכוזרי, כן. עכשיו הגישה, שאלה טובה, זה מה שיורם שאל. אמרתי לא ניכנס לזה כעת, אולי כשנגיע לסוגיה של הגלות, שהיא הסוגיה הבאה פה שנסיים את ארץ ישראל, נזכור את השאלה הזו. שאלה טובה, אתה צודק. טוב, אני גם רמזתי כבר לתשובה, אני רמזתי לתשובה שא' היה צריך כור היתוך, התחלת ההתחלה, אבל לא היינו עם, היינו משפחה. קיבלנו את המקום, עוד לא היינו שבטים, היינו 70 נפש, יצאנו מכאן כמשפחה גרעינית וחזרנו לכאן כעם. אני אגיד לך את התשובה על רגל אחת, זה בדיוק כדי שהרב קוק מדבר על זה הרבה, שלא יקרה מה שמתואר במגילת העצמאות. הכוונה, כשיצאנו ממצרים, כמו שיחזקאל הנביא אומר, ראיתי אותך מושלכת על פני השדה, והיינו כמו אסופית כזו שהקדוש ברוך הוא גאל אותה מהרחוב ולקח אותה. אם היינו עם שמתפתח ככל העמים, שיש לו ארץ ושפה והיסטוריה משותפת וכך וכך, אג'נדה מה שנקרא, לא היינו פנויים לקבל תורה. כבר הייתה לנו תרבות נורמלית כמו כל העמים, בדיוק. ודווקא בגלל שהיינו בבחינת, הרב קוק קורא לזה בבחינת מצה, לא בבחינת חמץ, מצה זה לחם עוני, אין לנו תרבות משלנו, אנחנו עבדים, אנחנו עבדים משוחררים, עבד אין לו כלום, וכשאתה משחרר אותו מעבדות לחירות, הוא בעצם כלי ריק שהיה עכשיו מתאים לקבל תורה. אז זו הסיבה. אבל באמת המטרה היא לא להישאר במדבר, וודאי וודאי שלא במחנה הריכוז שנקרא עבדות מצרים, אלא זה רק שלבים כדי, עכשיו הקור ההיתוך של מצרים נועד לחשל אותנו, כי תהיה לנו היסטוריה קשה, היסטוריה שאני צריך לעמוד בניסיונות קשים. יש תשובות לדברים הללו, אבל באמת המקום שלנו הוא בארץ ישראל.
אבל הייתה לנו התחבות, מאז אברהם אבינו ויעקב ובנה,
שוב, משפחה, לא עם, לא עם, משפחה.
משפחה
שאתה... הראשון שקרא לנו עם, הראשון,
בסדר. למה אני צריך להיות, להפוך לעבדים, להיות ניטרלים, להפוך לקיבול?
כדי לקבל את התורה, כדי שלא נפתח אג'נדה שלנו, אלא שנהיה עבדים, עבד אין לו כלום, ואז אנחנו עבד, איך זה נקרא, הומלס, שאוספים אותו מהרחוב, מה שתגיד לו הוא יעשה, וככה הקדוש ברוך הוא עשה לנו. ביטל אותנו לגמרי כדי שנהיה ראויים לקבל תורה.
למה הביטול הזה? למה היה צריך לבטל?
כי אם היינו מתפתחים באופן טבעי כמו כל עם, לא היינו פנויים ולא נכונים לקבל תורה שהיא שממית, שהיא על טבעית. אנחנו עם על טבעי. איך? בסדר, אבל אברהם היה נביא באופן פרטי. פה אתה מדבר על עם שלם שיקבל עליו עול תורה ומצוות, בשביל זה צריך כל התהליך. אבל באמת זה לא הנושא, לא נפתח את זה כרגע. מה רצית להגיד הרי? אבא, מה?
שתהיה את המדבר ואמר אותם לארץ ישראל.
כן, נכון.
אתה מבין
בסדר, נכון, ככה היה צריך להיות, נכון, מראש ככה היה צריך להיות. בסדר. שיטת הרמב״ם, בואו נדלג על נושא הנבואה, אני מקווה שנספיק להגיע אליו עוד היום, נקרא בעמוד קוף סמך ב', זה בספר המצוות לרמב״ם, מצוות החודש הזה לכם ראש חודשים, שבית דין הגדול מצווה לסדר לנו לוח שנה יהודי, מתי יחול פסח, מתי יום הכיפורים וכיוצא בזה. ואני קורא בקוף סמך ב' במובאה, בציטטה מדברי הרמב״ם באמצע, זה מתורגם מערבית. וכאן עיקר גדול ועצום מאוד מעיקרי האמונה, לא ידעוהו ולא ירגישו בו אלא מעמיקים בחוכמה. וזה שיותנו היום בחוץ על הארץ מחשבים במלאכת העיבור אשר בידינו, ואומרים שזה היום ראש חודש וזה היום חג. אני יושב בקהיר, אומר הרמב״ם, ועל פי כבר אין הרי קידוש על פי הראייה, אבל הלל הנשיא שהיה מצאצאי צאצאיו של הלל הזקן, שהוא ראה שהשמיכה עומדת להיבטל בגזרות השלטון הרומי בארץ ישראל, אז הוא עובד דינו, במקום לקדש חודש אחד או לעבר שנה אחת, הוא קבע איזה חשבון שחוזר על עצמו כל 19 שנה, והוא יכול לשמש את עם ישראל באופן אלפי שנים, הוא משמש אותנו עד שבעזרת השם תשוב השמיכה ויקדשו על פי הראייה. אז אומר הרמב״ם, זה שיש לנו חשבון ידוע של יותת שנים, 12 פשוטות, 7 מעוברות, סדר החודשים, מתי זה מלא, מתי זה חסר וכיוצא בזה, וכל אחד יכול לחשב את זה בקהיר או בניו יורק, לא משנה איפה, בדיוק. אומר הרמב״ם, שיותנו היום בחוץ על הארץ מחשבים במלאכת העיבור אשר בידינו, ואומרים שזה היום ראש חודש וזה היום חג, לא בגלל חשבוננו נקבעה הוא חג בשום פנים, אלא מפני שבית דין שבארץ ישראל כבר קבעו זה היום חג או ראש חודש, ועל קביעתם נסמוך, לא על חשבוננו. ואומנם חשבוננו לגילוי המילתא, והבן זה מאוד, הם מחילים את הקדושה בזמן, יושבי ארץ ישראל, למרות שבזמן הרמב״ם כמה יהודים היו בארץ ישראל. הרמב״ם עצמו לא יכול להישאר בארץ ישראל, והרמב״ן שבא דור אחריו אומר, כל הקדוש מחברו חרב מחברו, בירושלים יש שני צבעים, ושם בעכו יש כך וכך, והיו קהילות גדולות ומפוארות בבבל ובשאר ארצות. אומר הרמב״ם, זה שיושבים יהודים ומקדשים את התאריך הזה ואומרים שהיום ראש השנה בארץ ישראל, זה על קביעתם אנחנו סומכים, ומכוחם אנחנו גם עושים ראש שנה בקהיר או בקורדובה או בכל מקום אחר.
מה שעשו,
כן, על מה שהם עושים, זה שהם מיישמים. לא לא לא, מה שהם עושים עכשיו, לא הלל, לא, זה בדיוק העניין, זה לא סוד. אומר הרמב״ם, צריך ליישם את החשבון של הלל הנשיא בארץ ישראל, וכשמיישמים אותו בארץ ישראל, שיהודי בארץ ישראל אומר מקדש ישראל והזמנים, מכוח זה גם יהודי בכל מקום אחר יכול לומר את זה. אם לא יהיה שום יהודי בארץ ישראל, לא תהיה משמעות, לא יהיה ראש השנה בחוץ לארץ. קדושת הזמן, הרמב״ם מקשר בין קדושת המקום לקדושת הזמן, ולכן הוא אומר זה סוד גדול ודבר עמוק. בקיצור, משפחת זנתי בפקיעין, זה כמה יהודים שנמצאים שרידים וכו', אפילו שהם מעטים מכוחם, ואפילו שחכמים הגדולים הם בחול, הרמב״ם לא היה בארץ, הוא היה בחול, נכון, יוצא בזה, נכון, הם מייצגי האומה, בדיוק, נכון נכון נכון, זה סנקציה כדי שעלו לארץ. זה בא פעם מישהו לרב קוק, איזה תייר, אמר לו שהוא תעשה כבודו, יעשה איזה כולה, שלא צריך לעשות פה יום טוב שני של גלויות. אומר, אין שום בעיה, במקום תציר שאתה נשאר פה בארץ, אני מוריד לך את הסנקציה הזו. על זה הוא כבר לא הסכים. אבל ועל קביעתם נסמוך, לא על חשבוננו, ואומנם חשבוננו לגילוי מילתא. למה אני עושה חשבון? כדי לדעת מה קורה בפקיעין עכשיו, כי אין לי איתם לא פאקס ולא וואטסאפ. והבן זה מאוד, ואני אוסיף לך באור, אילו אנחנו למשל שבני ישראל יעדרו מארץ ישראל, חלילה לאל מעשות זאת, לפי שהוא כבר הבטיח שלא ימחה עקבות האומה מכל וכל, ולא יהיה שם בדין בארץ ישראל, ולא יהיה בחוץ על הארץ בדין שנסמך בארץ ישראל. גם זה טוב, אם הם נסמכו בארץ ישראל ויצאו לחוץ על הארץ, יכולים לקדש חודשים ולעבר שנים. הרי חשבוננו זה לא היה מועילנו כלום בשום פנים, זה היה חשבון שנשאר על לוח השנה, אבל אי אפשר להחיל אותו הלכה למעשה, כי אין לנו לחשב בחוץ על הארץ ולעבר שנים ולקבוע חודשים, אלא בתנאים הנזכרים שיש יישוב בארץ ישראל, כמו שבארנו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. כל לוח הזמנים היהודי, שבת לא, שבת היא קביעה וקיימה, כל אחד סופר שבעה ומונה שבת, לא אומרים מקדש ישראל והשבת, כי ישראל לא מקדשים את השבת, קדושת השבת קדמה לקדושת ישראל מאז הבריאה, אבל מקדש ישראל והזמנים, אומר הרמב״ם, איזה ישראל? היושבים בארץ ישראל. ובמילים אחרות אומר הרב שילת, שלפי הרמב״ם ארץ ישראל משמעותה ארץ עם ישראל, בדיוק, ארץ ישראל הכוונה הארץ של עם ישראל, בדיוק. ונקרא את זה למעלה בראש העמוד, שורה רביעית, לשיטת הרמב״ם סגולתה של ארץ ישראל נובעת מיותה מקומו של עם ישראל. למור, לא שהארץ עצמה נוצרה בתכונות טבעיות המתאימות לסגולתם של ישראל ומוציאות אותה אל הפועל כמו לכוזרי, אלא שעובדת היא בחרה להיות מקומו של עם ישראל יוצרת מציאות רוחנית וגם פיזית המייחדת אותה משאר הארצות. כלומר, היותה ארצו של עם ישראל היא זו שהופכת אותה לארץ ישראל. עכשיו
לגבי,
הוא אומר שזה גם, אם חס ואללה לא יהיו ישראל, לא יודע, הוא לא
התייחס לזה.
הכוזרי לא התייחס לשאלה הזו, לא יודע מה הוא היה אומר, אבל ההבדל הגישה ביניהם הוא של ביצה ותרנגולת. הכוזרי אומר הביצה היא לחוד והתרנגולת היא לחוד, והקדוש ברוך הוא מזווג את הביצה עם התרנגולת. והרמב״ם אומר לא, התרנגולת, טוב, לא יודע מי קדם, אבל אומר הרמב״ם, היותה של ארץ ישראל, לא בגלל שהארץ היא סגולה, היא ניתנה לעם הסגולה, אלא בגלל שהיא ניתנה לעם הסגולה, בכל מיני סיבות שהרמב״ם לא נכנס אליהם, היא הופכת להיות ארץ סגולה. זה ארץ עם ישראל. לפי הכוזרי לא צריך להגיד ארץ עם ישראל. עכשיו נקרא עוד כמה שורות. למה באמת רק בחוץ לארץ אפשר לקדש חודשים וכו', ממש בסוף העמוד, ארבע מילים אחרונות, שעם ישראל אשר לא ניתנה התורה איננו אוסף של יחידים, הוא אומה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, נאמר לנו קודם מתן תורה. וממלכה פירושה, כן, ממלכת כהנים, הרבה מסבירים מה זה ממלכת כהנים, כמו כהן, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כמו כהן בישראל, כך עם ישראל זה ממלכת כהנים לכל העולם. יחסי, היהודי הוא כהן, כי הוא מביא דבר השם למי שאינו יהודי. אז מה זה ממלכת כהנים וגוי קדוש, עם קדוש, שזה נאמר לנו קודם מתן תורה, וממלכה פירושה עם היושב בארצו, יושבי חוץ לארץ, גם אם רבים הם, אינם אלא פזורה. האומה הם כלל יושבי ארץ ישראל. יכול להיות שדמוגרפית רוב העם בחול, אבל הם לא עם, הם לא ממלכה. מי שיושב בארץ בו בלבד מתחשבים.
זה מצד אחד סותר, כאילו,
מה זה סותר?
שאלה אם כן סיני זה קשור בתוך ארץ ישראל.
למה זה סותר? איך הפכנו להיות עם מחוץ לארץ ישראל? אז יכול להיות שסיני באמת זה כבר נכון. הוא לא נתן לנו את זה בנורווגיה, את התורה, אתה אומר, לא על האברסט אלא על הר סיני. ואני קורא בסוף הקטע שהתחלנו אותו, הרמב״ם קובע כי מצב שבו אין ציבור בארץ ישראל ולא בדין גדול בחול אשר נסמך בארץ הוא מצב של מחיית עקבות האומה, כי אי אפשר להחיל את כל לוח השנה, שזה דבר מאוד יסודי. אין שופר, אין סוכה, אין כיפור, אין מצה, והקדוש ברוך הוא הבטיח שמצב כזה לא יהיה, וכבר ערב לנו השם יתעלה על ידי נביאיו שלא נובד ולא נחלה ולא נחדל מיות אומה חשובה ומעולה. איפה הוא ערב לנו? כי אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא חליתם, שנו הבטחה. כמו שלא יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא לא יהיה מצוי, ככה גם ישראל, זה הפסוק הזה זה פלא פלאים. הקדוש ברוך הוא כורך את אמיתת מציאותו כמו אמיתת מציאות ישראל, כי אני, כמו שאני השם לא שניתי, אני לא משתנה, אתם בני יעקב לא חליתם. זו הבטחה נבואית שיש לנו. והוא מביא לכאן, הוא מביא לזה עוד, כן, הרואה 600 אלף יהודים בארץ ישראל, מברך ברוך חכם הרזים, ברוך מי שיודע מה בתוכיותו של כל אדם. כי אני רואה ים של אנשים, זה נראה לי כמו קולקטיב, והקדוש ברוך הוא יודע את הפרט. אבל בבבל לא מברכים את זה. למה? אין אוכלוסה בבבל. בבבל כל אחד הוא פרט בפני עצמו. אם לא, אין 60 ריבו, שזה המינימום כדי לפתוח את האומה, כמו ביציאת מצרים. כן, כי מציון תצא תורה, מקום האומה הוא מקום התורה, כאשר האומה אינה במקומה, התורה אינה במקומה. כיוון שגלו ישראל במקומן, אין לך ביטול תורה גדול מזה. עכשיו לגבי זה שהרמב״ם כורך את קדושת המקום, מתנה את קדושת הזמן בקדושת המקום, גם הכוזרי יש לו משהו כזה, אבל באופן קצת שונה. מי ראה את זה? איך הכוזרי מקשר או מתנה את קדושת הזמן בקדושת המקום? נחשפתם לזה? סוגיית קו התאריך, נכון? בעמוד קוף סמך. מה זה קו התאריך? קו התאריך, היות והעולם שלנו הוא כדורי, הוא עגול, וכדור הארץ סובב סביב צירו, ובעצם פעם אנחנו מפנים את הפנים לשמש ופעם את הגב לשמש. כשפנינו לשמש אנחנו קוראים לזה יום, וכשהגב שלנו לשמש אנחנו אומרים שהשמש שקעה, למרות שאנחנו הפנינו לה את הגב, וקוראים לזה לילה. עכשיו, היות וזה כדור, אז חייב להיות חייבת להיות נקודה מסוימת על פני הכדור, איזה קו מסוים, קו אורך על פני הכדור, ששרירותית השעה תהיה אותה שעה כאן וכאן, כי השעה נקבעת על פי הזווית ביחס לשמש. אבל כאן יהיה יום ראשון וכאן יהיה יום שני, כלומר יהיה מטר אחד הפרש בינינו. מי שחוצה את הקו הדמיוני הזה, הוא נמצא בשעה 6 בבוקר ביום ראשון, והוא נמצא בשעה 6 בבוקר ביום שני. איפה קובעים את זה? קודם כל היום, איפה קובעים את זה? היום, לפי חכמי אומות העולם, איפה עובר קו התאריך? איפה? קו מז'ינו. זה במלחמת העולם הראשונה, זה החפירות במלחמת העולם הראשונה. אז יש מקום שנקרא גריניץ', שהוא נמצא לא רחוק מלונדון, כן, נקרא גריניץ', אבל שם לא עובר קו התאריך. אוי ואבוי, זה תבלבל את הבריטים, הוא יעבור מצד לצד, אלא 180 מעלות לגריניץ', 180 מעלות לגריניץ', שזה אמצע אוקיינוס השקט, זה לא מעניין אף אחד חוץ ממהלכי אוניות ונוסעי מטוסים. אז מי שחוצה את הקו שהוא 180 מעלות לגריניץ', הוא צריך לשנות את התאריך, לא את השעה. השעה היא בדיוק אותה שעה, הוא נמצא באותו מקום, אבל את התאריך הוא צריך תלוי אם הוא נוסע מזרח למערב או מערב למזרח, צריך להזיז את היום אחורה או קדימה. כך נוהגים היום. השאלה מה עושים מבחינה הלכתית, זו השאלה. אז הכוזרי באמת אומר שסין, שהיא קצה המזרח, זה המקום הכי מזרחי שהכיר, צריך לדעת שאת אמריקה, את כל חצי הכדור המערבי, לא הכירו אז, הם קראו לזה תחתית הארץ, הם חשבו שאין שם כלום. אז סוף העולם היה בעצם 90 מעלות מארץ ישראל, קצה המזרח שזה סין. אומר הכוזרי, שם עובר קו התאריך. דיינו, מי שנמצא עד לשם, עד 90 מעלות מזרח על ארץ ישראל, הוא מקדים את ארץ ישראל בכמה שעות? בשש שעות, נכון? כי זה 24 שעות, זה כל הכדור, אז רבעון זה שש שעות. מי שנמצא עוד קצת מזרחה, הוא לא מקדים, הוא מאחר ב-24 שעות, הוא יהיה יום אחד יותר מאוחר. עכשיו, זה לא כך, בזמן ריאל, זה לא בא לידי ביטוי, כי אף אחד לא היה בסין, וכולי וכולי. זה
יום כיפור,
בדיוק. יפה. מתי זה פרץ? זה פרץ בשנת 40 בערך, משהו כזה, 40-41, שישיבת מיר ברחה, נכון, בדיוק, ישיבת מיר בליטה הייתה בווילנה בתחילת המלחמה, והיה שם קונסול יפני, שכחתי את שמו, שהיה חסיד אומות העולם, נתן להם אשרות כניסה ליפן נגד ההוראות של משרד החוץ, פיתרו אותו בסוף, היפנים עשו לו צרות צרות, אבל הוא נתן לכמה מאות או לכמה אלפי יהודים אשרות, והם נסעו ברכבת הטרנס-סיבירית, נסעו מליטה עד מונגוליה, חצו אלפי קילומטר את כל ברית המועצות, והגיעו לשנחאי שהייתה אז בסין, ואפילו ליפן, שם הם הגיעו. דרך אגב, כשלמדנו כאן הקדמת פירוש המשנה ושבתות, אז הרמב״ם מדבר על כך ש... כן, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, יכין וצדיק ילבש, הרשע מכין והצדיק לובש, אומר הרמב״ם, לפעמים איזה רשע עשיר יכול לבנות איזה מבצר, והוא לא יודע שהוא לא בונה את זה בשבילו, ועוד אלף שנה שהמבצר הזה יחרב, איזה חסיד יבוא וישב כמה דקות בצל של המבצר, ושזה הוא בנה. אז היה רב חיים שמואלביץ, שהיה מראשי ישיבת מיר, והיה בין הפליטים, הוא אומר, בשביל מה סטלין הארור בנה את כל הרכבת הטרנס-סיבירית, אלפי קילומטר, מיליוני רוסים שילמו בחייהם על הבנייה, בשביל כמה מאות, בשביל 200 בני ישיבה, זה הוא הסביר על פי הרמב״ם, שיהיה להם הצלה. אז הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה. קיצור, הגיעו ליפן, פעם ראשונה שיש קהילה ביפן, לא ידעו מתי שבת, מתי יום כיפור, כך וכך, שלחו מברק לארץ ישראל. אז החזון איש פסק כמו הכוזרי. חזון איש, גם רבי בעל המאור, רבי זרחיה הלוי בן דורו, שמתקופת הראשונים, הם אומרים קו התאריך עובר בקצה סין, בחוף הסיני המזרחי. עכשיו, יפן כידוע היא אי שהוא ממזרח לסין, אז אומר להם החזון איש, אתם תעשו את יום כיפור יום אחרינו. אנחנו עושים, נגיד, אצלנו שבת, שבת שלכם זה כשאצלנו יום ראשון, בפער של 18 שעות, אבל יום אחד אחרינו, כי אתם כבר מעבר לקו התאריך. עכשיו, מה הרציונל של הכוזרי? הכוזרי אומר, אם קו התאריך עובר בסין, זה אומר שאנחנו אמצע היישוב. היישוב הוא בחצי הכדור המזרחי המוכר לנו, אז באופק שלנו, הכי הכי מזרחה, 90 מעלות, לפני שיורדים וכבר לא רואים, אז אם שם מתחיל קו התאריך, זה אומר שאנחנו במרכז, זו דעתו של הכוזרי, וכך הורה להם החזון איש. יש ספר שנקרא ספר יסוד עולם, של רבי יצחק הישראלי, תלמידו של הראש, רבנו אשר. הוא חלק על הכוזרי, הוא אומר, לא, נכון שארץ ישראל היא המרכזית, אבל קו התאריך עובר 180 מעלות לארץ ישראל, כי ארץ ישראל היא מרכז כל הכדור, ולא רק מרכז החלק של הכדור המיושב המזרחי. זה די דומה למה שעושים היום, רק היום זה מגריניץ', והוא אמר מארץ ישראל, וזה לא כך משנה, כי הפער באוקיינוס האטלנטי הוא כמה? משהו כזה, זה לא כך משנה איפה עובר קו התאריך, כי זה מבחינתנו בכל מקרה באוקיינוס. אז לפי זה יוצא, אם קו התאריך הוא 180 מעלות לירושלים ולא 90 מעלות, כל מי שנמצא יוצא שיפן היא עדיין מזרחית לנו, כי קו התאריך הוא ב-180 מעלות. יפן היא ב-100 מעלות או ב-90 מעלות, היא עדיין מקדימה אותנו ב-7 שעות, וככה פסקו כל רבני ירושלים שישבו ביניהם, הרב הרצוג שהיה פה רב ראשי, הרב איסר זלמן מלצר שהיה ראש ישיבת עץ חיים בירושלים, הרב יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי שעסק הרבה בנושאים הללו, הרב מבריסק שהיה בירושלים, כולם חלקו על החזון איש, ושלחו את הרב גורן שהיה אז אברך צעיר, שלחו אותו לחזון איש להידיין איתו ולהגיד לו, שמע, חכמי ירושלים לא מסכים איתך. החזון איש לא נסוג מעמדתו, וגם ביפן הייתה מבוכה, היו כאלה שעשו כך, היו כאלה שעשו כך. נכון, יש כאלה שעשו יומיים, כלומר חכמי ירושלים אמרו ככה, הרי לשיטתם יפן מקדימה אותנו ב-7 שעות, וזה אותו יום, יום כיפור נכנס ליפן 7 שעות לפנינו. לפי החזון איש 24 פחות 7 זה 17 שעות אחרינו ביפן. אז אמרו חכמי ירושלים, חלקם, בשבת שלנו זה שבת שלכם, יום כיפור שלנו זה יום כיפור שלכם. את היום אחר כך, דעת החזון איש, תימנעו מייסורי תורה, ייסורי דרבנן מותרים לכם, או יום כיפור תאכלו פחות מכשיעור, אל תצומו יומיים אבל תאכלו פחות מכשיעור. הם היו שם כמה שנים סוף המלחמה, ואז הם עברו חלק מהישיבה עברה לארצות הברית וחלק כל ירושלים, שיבת מיר. עד היום יש שיבת מיר. מי יש היום ביפן? הסגל הדיפלומטי, איך הם נוהגים, אם כמו הכוזרי או כמו בעל יסוד עולם, צריך לשאול אותם. אבל הרב גורן כותב שכשהוא הגיע ליפן בתור רב ראשי או הרב ראשי לצהל, ככה הוא נהג, הוא עשה על פי הכרעת חכמי ירושלים, ולחומרה חשש לדעת החזון איש במלאכות דאורייתא, הוא לא היה שם כיפור אלא היה שם ביום ראשון, נקרא לזה כך. עכשיו, כל זה, מה זה קשור לענייננו? רואים שגם לפי הכוזרי וגם לפי הרמב״ם יש איזו זיקה בין קדושת המקום לקדושת הזמן. כלומר, ארץ ישראל משפיעה על קדושת הזמן, אבל שוב, לפי הכוזרי זה משהו טבעי כזה, ארץ ישראל היא מרכז היישוב, ולכן באופק שלה 90 מעלות זה קו התאריך. לפי הרמב״ם זה לא משהו טבעי, זה משהו הלכתי, היות והיא ארצו של עם ישראל, ורק בה יש מושג של כלל ישראל ולא של אוסף יחידים רבים ככל שיהיו, אז יושבי ארץ ישראל, לא הארץ היא לב העולם, אלא האומה יושבת בארצה, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, היא זו שבזכותה ומכוחה אנחנו מחילים את את כל קדושת הזמנים. אז זה באמת פרשייה מעניינת של קו התאריך. כן, שמה? שזה קדושת המקדש, אתה אומר, טוב, יפה, ברוך תהיה. ברוך אתה אדונו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא נשאר לנו כל כך הרבה זמן, אז נדבר על עוד נקודה אחת, שהיא באמת היחס בין הנבואה לבין ארץ ישראל. כן, הכוזרי כותב דבר שהוא לא המציא אותו, זה מופיע במחילתא. מחילתא זה מדרש הלכה לספר, או מדרש לספר שמות. אז בתחילת המחילתה מופיע העיקרון שהכוזרי כבר מביא, שכל מי שהתנבא, היות לארץ ישראל היא ארץ הסגולה, והיא הארץ שבה חל העניין האלוהי, שעניינו זה השראת שכינה, שפע רוחני, אז נבואה יכולה להיות רק בארץ ישראל. וכאו, זה מה ששואל מלך כוזר את החבר, ויחזקאל איך התנבא בבבל. אתה אומר מה השאלה, זו ארץ ישראל, יפה. כן, זה כמו שפעם הרב אליהו אביחיל, שחקר את נושא עשרת השבטים, הוא אמר שצריך לעלות את כל הטליבן, את כל אלו באפגניסטן, פקיסטן, הוא מצא שם את השבטים וכו' וכו'. אני אומר, צריך לעלות אותם לארץ. אז אמר לו הרב ישראל אריאל שעסק בתחומי הארץ, לא צריך, הם כבר בארץ, זאת אומרת, תשאיר אותם שם, כי אצלך עם ישראל הוא ככה וגם אצלי ארץ ישראל היא ככה, אז הם כבר ממקומה. אז אומר החבר שכל מי שהתנבא לא התנבא אלא בא או בעבורה, ככה הוא אומר. הכוונה, אברהם התנבא, כזאת שהוא נגלה על אברהם עוד בחוץ לארץ, אבל בעבורה, לך לך, מה הוא אמר לו? לך אל הארץ. יחזקאל נולד בארץ והתחיל להתנבא בה, הוא היה כהן שגלה גלות יהויכין, והוא התנבא לבני ישראל שבבבל, שאתם עתידים לשוב לארץ, חזון עצמות היבשות וכו' וכו'. אז ארץ ישראל היא ארץ הנבואה, זו עובדה, ויש חריגות מועטות של מי שמתנבא אליה או שהתחיל להתנבא. כן, היו היה דבר השם אל יחזקאל בן בוזי. מה זה היו היה? מכוח מה שהיה לפני גלותו יכל להמשיך להתנבא גם בבבל. בואו נראה את לשון הכוזרי בפנים, סוף עמוד קנ"ט. מקשה המלך ולא מצינו נביאים שהתנבאו מחוץ לארץ ישראל, כגון אברהם אבינו באור כסדים, ויחזקאל ודניאל בבבל, וירמיהו במצרים אחרי החורבן. עונה לו החבר, החכם היהודי, כל מי שהתנבא אמנם התנבא בא או בעבורה. אברהם אבינו התנבא באור כסדים כדי ללכת לארץ ישראל, וכן יחזקאל וכו'. והמשל שהוא מביא לו, אני קצת מדלג, כמו שימצא עובד האדמה גזע אילן שפריו טוב בארץ מדבר, ויעתיקהו אל ארץ נעבדת שמטבעה שיגדל במין הגזע הוא ויגדלו שם. מי פה גזע אילן בנמשל? מי המוצא? מי זה עובד האדמה? מי? עובד האדמה זה הקדוש ברוך הוא. את מי הוא מצא? את אברהם אבינו. מצא אותו גזע אילן במדבר, והוא העתיק אותו לארץ ישראל, ושזה הוא גם נגלה אליו. הוא נגלה אליו כדי להעתיק אותו לארץ ישראל, לא כדי שיישאר באור כסדים. כן? גם צמח המתאים למקום מסוים יכול לגדול באופן זמני, אולי בחיוניות פחותה, במקום אחר. ארץ ישראל היא הצינור המרכזי לשפע האלוהי ולהשראת השכינה, ולכן הנבואה עיקרה בארץ ישראל ותמיד היא קשורה בה. זה אדם הראשון הגיע לארץ ישראל אחרי הגירוש מגן עדן וכו'. אז זו שיטתו של ריהל. לעומת זאת, למה? זה הדדי, אבל תראה, כתוב, מה זה פתאום? מדי שהכל גלוי לפניו. לא, לא, לא זו הכוונה. הכוונה היא, נדמה לי שראינו כבר בשבוע שעבר לגבי הגאולה, הכוזרי אומר כי העניין האלוהי אינו חל על האדם אלא לפי הכנתו. אם יכין מעט יתגלה עליו מעט, זה הכוונה מצא אותו. ואם הרבה הרבה, חזל אומרים אברהם אבינו היה דומה למי ש... כן, אברהם אבינו הרי אמר, רגע, מי השמש היא האל, אולי הריח הוא האל, שניהם הם לא, הם מתחלפים, כנראה יש מישהו מאחריהם וכו'. אז אברהם הגיע בהתחלה בהתערות הדלטטה, בחקירה שכלית, לאמונה בקדוש ברוך הוא. וכיוון שכך, וחזל ממשילים, שמשל לאדם שעבר וראה בירה בוערת, מה זה בירה? מצודה. מה זה בוערת? מוערת בלילה. הוא אומר, מי העיר אותה? יש פה בעל הבית, הוא הדליק את כל הפנסים והנרות. כיוון שכך נגלה עליו, הציץ עליו בעל הבירה, הוציא את הראש מהחלון ואמר לו, בוא תעלה, תיכנס. אז הקדוש ברוך הוא נגלה על אברהם, לא שהוא מצא אותו, אלא מצא, הוא מצא את הלבבו נאמן לפניך, הוא מצא אותו ראוי שהוא יגלה עליו בנבואה. לעומת זאת הרמב״ם טוען שהנבואה תלויה במה? במצב הרוח הלאומי. מצוין. בואו נקרא בעמוד קוף סמך ד', זה ממורה הנבוכים. גם הכוזרי וגם המורה מתורגמים מערבית. וכבר ידעת כי כל כוח גופני יחלש וילאה ויפסד עת בזמן מסוים ויבריא עת אחרת. לא תמיד אנחנו במצב בריאותי טוב, וזה הכוח המדמה שבביד הנביאים, אדמה, כוח גופני בלא ספק. ולזה תמצא, ולכן תמצא הנביאים, תתבטל נבואתם בעת האבל או בעת הכעס וכיוצא בהם. וכבר ידעת אומרם של חז"ל, אין הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. וזאת היא כן לישע קצף על מלך ישראל, לא יכל להתנבא, אמר קחו לי מנגן, והיא כנגן המנגן, נכנס למוזה, ותהיה עליו יד השם. וזאת היא הסיבה העצמית הקרובה, דיינו הסיבה הישירה בלשון ימינו, ויפסק הנבואה בזמן הגלות ולא ספק. לא בגלל שאנחנו לא בארץ ישראל, כלומר עצלות או עצבות, או הרב שילת מציע לתרגם, זה תרגום אבן תיבון, הרב שילת מציע לתרגם, כן, כלומר איזו עצבות או עצלות תהיה לאדם בעניין מן העניינים יותר מיותו עבד נקנה נעבד לסחלים הזונים, ושאנחנו עבדי עבדים, עבדים לעובדי אלילים, אשר קיבצו, אשר ריכזו אצלם העדר הדיבר האמיתי, אין להם נבואה ומתיימרים לומר שיש להם, יש להם דתות של שקר. ואנחנו, כן, כתוב עבדת שם עץ ואבן, ועבדת שם אלוהים אחרים עץ ואבן, אומר הכוזרי, עץ זה הצלב והאבן זה הקעבה, אתם תהיו עבדים לנצרות ולאסלאם, ותגבור את כל התאוות הבהמיות, ואין לאל ידיך. איזה מצב יותר גרוע יכול להיות מזה, ששפחה כי תירש גבירתה, כן, הגברת עובדת את השפחה. ובזה יעדנו רע, הקדוש ברוך הוא כבר אמר לנו את זה מראש, והוא אשר רצה באומרו ישוטטו לבקש את דבר השם, שזו הנבואה, ולא ימצאו. ואמר מלכה ושריה וגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. וזה אמת, מבואר העילה, דיינו הסיבה היא ברורה, למה לא? כי הכלי כבר נתבטל, הכוח המדמה, כמו שנביא שכועס או עצוב לא יכול להתנבא, גם עם ישראל שהוא נמצא בגלות ובעצב וברדיפה וכו', הוא לא יכול להתנבא, לא בגלל שהוא לא בארץ ישראל, אלא בגלל שבארץ ישראל הוא במצב האופטימלי ובגלות לא. והיא הסיבה גם כן בשוב הנבואה לנו על מנהגה לימות המשיח מהרה יגלה, כמו שהיא עד, שנהיה במצב נפשי כאומה אופטימלי, אז תחזור אלינו גם הנבואה. למור, ארץ ישראל היא מקום הנבואה, מפני שבא עם ישראל, שוב העם, כן, ארץ עם ישראל מצוי במצבו הבריא, במצב הרוח המאפשר את חלות הנבואה. כן, אבל אין לנו ארץ אחרת, אנחנו לא יכולים באוגנדה להגיע לאותו מצב. הכוזרי יגיד בעבורה, נכון? כך יגיד הכוזרי, והרמב״ם יגיד לך, או שהכוזרי יגיד בעבורה, או שהוא יגיד שסיני זה החצר האחורית של ארץ ישראל, נכון? אחר המדבר, והרמב״ם יגיד לך שבאמת לכן משה לא היה משועבד, הוא היה בן חורין במדיין, כי בקור הברזל הוא לא יכל לקבל את הנבואה. במצב כזה, במחנה ריכוז הנבואה לא שורה, אין את המצב הנפשי המאוזן והאופטימלי, לכן הוא צריך לגדול כבן חורין ולהיות רועה צאן במדבר. במדבר? במדבר? כן, כי לפי הרמב״ם זה בכלל לא שאלה, לפי הכוזרי זה שאלה, זה לא ארץ ישראל, יש לו תשובה, בא או בעבורה או שסיני זה ארץ ישראל. לפי הרמב״ם, עם ישראל במדבר היה במצבו האופטימלי. מה אתה רוצה? יש משכן, יש השראת שכינה, יש כך וכך, אוכלים מן ונהנים מזיו השכינה.
ויחזקאל וכל האחרים שלפי הרמב״ם.
אז באמת אתה רואה שזה, כמו שהכוזרי אומר, מי שהתחיל, היו היה, אז גם הרמב״ם אומר, מי שהתחיל לפני החורבן, הנבואה זה לא קט. אבל אתה באמת רואה שדי מהר אחרי גלות בבל, יש לך את יחזקאל, וחגי וחריה ומלאכי, אבל זה נגמר, באמת זה נגמר. אז זה תהליכים, ובאמת אתה רואה, חז"ל אומרים בפירוש שיחזקאל מעריך ומעשה מרכבה, וישעיהו שהיה לפני החורבן מקצר, בגלל שישעיהו יותר מיחזקאל. ישעיהו דומה לעירוני שאומר המלך עבר, הוא רואה את זה כל יום, המלך עבר. מתאר את המרכבה בקצרה. יחזקאל כמו כפרי שבא יום אחד לעיר הבירה, חוזר לכפר, אומר את יהודים מה והגלגלים ואיזה ג'נטים ואל תשאלו וזה וזה, כי הוא ברמה יותר נמוכה מאשר ישעיה. אז אתה רואה שבאמת הנבואה דועכת בתהליך של דור או שניים וזה נגמר. זה קשור או לארץ ישראל או לגלות וגאולה לפי הרמב״ם. שהתנבאה במצרים, אז לא שזה, הכוזרי יגיד לך שזה בעבורה בשביל משה, אם כי זה מדרש, נכון? זה לא, זה אפילו לא כתוב בתורה, כך שזה לא קושייה כל כך גדולה. גם בנבואה יש מדרגות. גם היום אומרים חז"ל, מיום שנחרב בית המקדש ניתנה נבואה לקטנים. אז מרים הייתה ילדה, אמרה איזה דבר שהוכח כצודק, זה רמה נמוכה של נבואה. טוב, אולי נקודה אחרונה, הרמב״ם אומר לעולם ידור אדם, כן, אפילו ידור בסכנין או בנצרת בארץ ישראל בעיר שרובה גויים, ולא יגור בוויליאמסבורג או בבורופארק או באנטוורפן ששם יש לו שטיבל כל שני מטר וכיוצא בזה וכו', נכון? כי דוד שברח לאיפה דוד היה צריך לברוח? לאיפה הוא ברח מפני שאול? מתי הוא אמר כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם? הוא ברח לאחיש מלך גת, פה הוא הלך לפה, נכון? אז כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, מי שלא דר בארץ ישראל דומה כמי שאין לו אלוה, שנאמר דוד אומר לשאול ועבד שעבדיך גרשוני היום מסתפח בנחלת השם למור לך עבוד אלוהים אחרים. לפי הכוזרי אולי זה קצת קשה, כי עם כל קריאת גת זה עדיין בתחומי ארץ ישראל. לפי הרמב״ם זה לא כך קשה, כי אם הפלישתים גרים שם אז באמת אין שם את ה... זה לא ארץ עם ישראל באותו דור. ומה שחזל אומרים יגור בעיר שרובה גויים בארץ ישראל, הכוונה יפה בתוך תחום המושב, כי עכשיו רובה גויים, לעברת השם בעתיד לא תהיה רובה גויים.
הארץ היא שומרת מהשפעות סביבותיות גם עם רובה גויים, מה שאין כחוץ לארץ.
נכון.
ולמה?
אבל לא בתור, לפי הרמב״ם זה לא משהו סגולי, זה משהו מאוד פרקטי. הכוונה, ארץ ישראל היא מקומו של עם ישראל, אם לא עכשיו אז בעוד 100 שנה תהיה פה, יש לך עתיד לילדיך. הגלות לא, הגלות זה לא מקומו. אז גם אם עכשיו נראה שהמצב הרוחני שם יותר טוב, זה לא ככה. העתיד נמצא כאן, הגולה תמיד בירידה וארץ ישראל בעזרת השם תמיד בעלייה. ולכן אומר הרמב״ם תלך לכאן, גם אם כרגע המצב כאן הוא קצת יותר קשה.
מה שאומר גם
מהשגל,
אם הוא הולך ב400
יותר
לחיון
המבא,
זה כולל כולם?
כן, כי אחרי שאתה מגדיר אותה כארצו של עם ישראל, היא באמת ארץ קדושה, רק לפי הרמב״ם קדושה זה דבר יותר הלכתי, לפחות סגולי מאשר הכוזרי. אז ממילא אפילו להלך בה יש איזה ערך, אפילו להיקבר בה יש איזה ערך. למה? כי היא ארצו של עם השם. אבל לפי הכוזרי בדיוק הפוך, היא ארצו של עם השם בגלל סגולתה וטבעה הרוחני הקדוש. בסדר, ראינו את השוני הזה היום של האם סגולת הארץ הביאה את העם, את עם הסגולה לתוכה, או שהפוך, כניסת עם הסגולה לתוכה היא שהופכת אותה לארץ הסגולה. וראינו גם את ההבדל בנושא של הנבואה וגם בנושא של קדושת הזמן והזיקה שלה לקדושת המקום, כל אחד לפי שיטתו, קו התאריך לפי הכוזרי או החלת הלוח השנה בארץ ישראל לפי הרמב״ם. עכשיו לגבי שבוע הבא, בואו ניתן שיעורי בית. אז אני מציע שנתחיל בעמוד קס"ז שמדבר על קדושת המקדש, שהיא לפי הרמב״ם שונה מאשר קדושת ארץ ישראל. קדושת ארץ ישראל לפי הרמב״ם, בזמן שרוב יושביה אינם עליה, אז קדושת הארץ בטלה, כי מכוח מה נובעת הקדושה? מכוח היושביה עליה. ואילו במקדש הרמב״ם טוען שאסור היום להיכנס למקום המקדש, והשימותי את מקדשיכם, אפילו כשהם בשם אמונם מקדושתם הם עומדים. מה ההבדל? למה קדושת ירושלים במקדש לא תלויה ביושביה עליה ובארץ ישראל כן? זה הנושא של הסוגיה הבאה בקוף סמך זין פעיק רב, ונראה כבר גם את זין, ואז כבר מחיל לחיל נדבר על לשון הקודש, למה העברית היא לשון הקודש. עד סוף הפרק, בסדר? עד קוף עין דלת. ומי שרוצה תעסוקה והשבוע הארוך והלימוד קצר, יכול גם להיכנס לסוגיה הבאה תת, שאת הגאולה כבר למדנו, נכון? ועכשיו, אחרי שאנחנו מובטחים בגאולה, אז יש לנו יותר כוח לעסוק בגלות. לא מניח שנגיע לזה בשבוע הבא, אבל מי שרוצה להכין, יכין כבר גם הלאה בתוך סוגיה תת. בסדר? ברוכים תהיו. רבי חנניה בן עקשיא.